ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
איזה יופי, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, ואנחנו אומרי, אנחנו בשידור חי, ולמה שלום, אנחנו שלום. בשידור חי? תכף אני אציג גם אותך. אנחנו בשידור חי, למרות שהעליתי הבוקר פודקאסט, או למעשה... אנחנו... רגע, אנחנו נשתיק פה את ה... אופה, הנה. אנחנו עושים את זה בשידור חי, בגלל שאני, אנשים צמאים לקבל את חקר השוק. ואני, האמת, ואני מבקש את סליחת המאזינים, שאני לא מספיק, אמנם אני בפרק 203, או 202, מה אנחנו היום? 203. ואנחנו בפרק 26 של חקר השוק, ואני פשוט לא מצליח להגיע לכולם. אני מקדיש לפודקאסטים המון זמן. אז שפגשתי אותך, נפגשנו ב-B&I.
נכון.
אני התארחתי, אני הרי שלא ישמעו החבר'ה מביז, אני בעסקים עושים עסקים, והתארחתי. ואני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני מאוד זהיר עם האנשים שאני מזמין, אבל ששמעתי אותך מדבר שם, וככה שוחחנו אחר כך, אמרתי לך מיד אתה בא אליי. ולמה אמרתי לך, ואתה כמובן נענית ברצון.
הנה אני כאן.
אבל למה אמרתי לך? בגלל שהרגשתי שיושב מולי מקצוען. ואתה יודע מה? אתה לא מכיר אותי, אבל אני בדרך כלל עושה תחקירים מאוד ארוכים. לא היה לי צורך. אני מיד, אתה יודע, התחלת להגיד לי דברים, כבר הבנתי מי נמצא מולי. ואז באמת תודה רבה, עמרי לוי, שאתה מצטרף אליי ובאת מיהוד. ואני אשמח מאוד ככה, אם תספר לכל מי ששומע אותנו וכרגע גם רואה אותנו, מי זה עמרי לוי, ונדבר קצת על יהוד היום. יהוד נמצאת במקום מאוד מיוחד ויש לנו על מה לדבר.
כן, יש לנו על מה לדבר. נעים מאוד קודם כל. אני עמרי לוי. וכן, כמו שאתה אמרת, נפגשנו באיזשהו בוקר שבו עושים עסקים דרך B&I, ומיד בשיחה הקצרה הזו שהייתה לנו, הרגישו מאוד את הכימיה. אנשים שבאו להצטרף ככה הבינו שיש פה שיחה של שתי אנשים שמתנגחים יחד עם עם הגישה המקצועית, עם הדעה, עם ההבנות, וככה נתנו לנו את הספייס, אני שמתי לב.
כן.
וזה מה שאני מאוד הרגשתי ואהבתי לראות. אז כן, הנה אני, ותודה לך קודם כל שהזמנת אותי הנה. אז כמו שאמרתי, אני עמרי לוי, אני בן 26, אני מתווך, יועץ נדלן, זה בעיניי אותו הדבר, אותה גברת בשינוי אדרת, אני לא מאלה שמתיימרים להיות יועץ נדלן, יועץ נדלן בכיר, אני חושב שהשם, המקצוע עצמו הוא מכבד, תלוי איך אתה מסתכל עליו. בחמש שנים האחרונות אני מתעסק בתחום הזה. התחלתי ועדיין בדרך המשרד ברימקס, עברתי בחמש שנים האחרונות שתי משרדים, עבדתי בעבר גם באזורים של חולון, בת ים, ראשון לציון, תל אביב, באותה תקופה עבדתי מתווך שעד היום מדורג מקום ראשון בארץ, בעצם הלכתי ללמוד, ואם כבר לומדים אז מהטובים ביותר בתחום, אלה שיש להם את התוצאות.
חכם מאוד.
וכן, הבנתי את הדרך, את הגישה, מה כן עובד, מה פחות עובד. זה לא מוסתר, זה היה ההפך, דווקא ברור וידוע לכל עולם התיווך, שיותר מ-95% ממי שנכנס לתחום פורש החוצה אחרי שנה, שנתיים. אמנם כל שנה יש באזור ה-5,000 או אפילו 10,000 בשנים מסוימות שעוברים את מבחן התיווך, אבל לאורך השנים, כל שנה קופץ המספר באזור ה-1,000 או ה-500. זאת אומרת, כל 10,000 שעשו רישיון, תוך שנה או תוך שנתיים כבר ללא רישיון שהוא פעיל. וזה בעצם אומר את הכל. אז בשלוש שנים האחרונות, אחרי שעבדתי באותו אזור בחולון, בת ים ובתל אביב, חזרתי לאזור שבו אני נולדתי, בו אני גדלתי, חונכתי שזה...
אתה גם גר בו היום?
כן, בוודאי. ביהוד. יהוד היא חלק מבקעת אונו. יהוד עיר שנמצאת במזרח בקעת אונו. ובחמש שנים האחרונות יצא לי, מעבר לשלוש שנים האחרונות כשחזרתי בעצם לאזור אם שלי, בעצם לקחתי את כל העוצמות, את כל השיטה שלמדתי והתמדתי אותה פה ביהוד, שזה בעצם ההבדל המהותי בין מתווך שפועל כמתווך שהוא בודד, לבין מתווך שפעיל כצוות. וכצוות אני מתכוון לזה שלפרק את תחום התיווך לארבעה תחומים עיקריים, שזה עבודה מול קונים, עבודה מול מוכרים, פרסום ושיווק וקידום עסקאות ומסע ומתן.
תקשיב, אני נראה לי שהפודקאסט שלנו הולך להיות יותר מורכב ממה שאנחנו חשבנו. אתה יודע, יושב כאן לא פעם על הכיסא שאתה יושב, ישב איציק לוי, יושב ראש לשכת המתווכים. הוא גר פה, בבניין אחריי.
באמת.
אנחנו חברים עשרות שנים. ואני חושב שאם הוא היה פה, היה מאוד גאה לראות שאלו הם מתווכיו. ויש לנו הרבה ביקורת, גם שאני משוחח איתו על התחום. אבל אתה יודע, מאוד חשוב לי לדבר על יהוד. אתה יודע, יהוד היום, לא היום, יהוד כל הזמן נמצאת במקום מאוד מיוחד על המפה. היא יושבת במקום מאוד מרכזי. היא יושבת במקום מאוד מאוד איכותי, היא יושבת ליד מחנה צבאי, היא יושבת על צירים מאוד עיקריים, בייחוד עכשיו שאנחנו לא רחוקים גם מכביש 6, למרות שאנחנו צריכים לעבור איזה מעבר, ומצד שני מכביש 4, ואפילו לכביש 1 אנחנו מאוד מאוד קרובים. היא נמצאת באזור שמאוד מתפתח, ואנחנו עשינו פה פודקאסט על אור יהודה, השכנה.
אור יהודה שכנה שלה, כן.
השכנה, ואנחנו יודעים מה קורה בקריאת אונו, זאת אומרת, עוד לא עשינו פודקאסט על קריאת אונו, אבל מה קורה שם ובסביון, ומאוד חשוב לי להבין מה קורה שם, בגלל שיהוד היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד ייחודית, היא מצד אחד מאוד מרכזית, מצד שני היא קצת לא מובנת להרבה מאוד אנשים ולא מוכרת גם למשקיעי הנדלן. אז בוא, אתה יודע מה, אני הבנתי שגם אתה תותח היסטוריה אלא שאתה מאוד יסודי, תספר לנו קצת על מה זאת יהוד ומאיפה זה בא.
אני אשמח קודם כל, אני אגע בהיסטוריה ונעשה מהמקרו אל המיקרו מבחינת אותם הצירי תחבורה, מה בעצם היתרונות. אבל באופן עקרוני שמדברים על יהוד, היא בעבר הייתה כפר ערבי בשם יהודיה. לקראת שנות ה-50 היא הוכרזה כיישוב יהודי, ישראלי, בערך עם הכרזת העצמאות, מלחמת העצמאות. והייתה במיוחד אזור של שיכונים. זה השכונות הוותיקות, הבניינים הראשונים שנבנו בעיר, הפחונים האלה.
מה זה השכונות הוותיקות? איזה שכונות?
קודם כל, יהוד פחות מאופיינת בחלוקה לשכונות. מי שמכירים את יהוד יודעים להסביר או לדעת איפה זה שכונת ביאליסטוק, שזה אזור היוקרתי, אזור אמנם הוותיק היוקרתי, שזה לא קוטג'ים אלא וילות של, של שטחים של 500 ו-600 מטר, לפעמים גם טיפה יותר.
תאפיין לי את האזור הזה מבחינת רחובות.
חלק גדול ממנו במואליבר, החלק האחרון שלו מבחינת המספרים, אם אני ממספר את הרחוב, כל אזור של לוחמי הגטאות, האצל, גולדה מאיר.
אתה מדבר על החיבור שאנחנו מתחברים לכיוון סביון?
לכיוון מגשימים יותר.
לכיוון מגשימים.
לכיוון מגשימים יותר, כן. זה האזור הזה, זה אזור שהוא מאופיין במיוחד בבתי קרקע, אין שם בניינים, הבתי קרקע שם חלקם עברו איזשהו חידוש, איזה שיפוץ, איזה בנייה מחדש, הרבה מגרשים שהיו פעם גדולים נקנו, עברו חלוקה, פרצלציה, ובעצם נבנו שם כל מיני יחידות של קוטג'ים, וגם הם כמחיר למטר, מחירים מאוד מאוד גבוהים. אבל עדיין יש שם את הבתים הישנים יותר, שזה היהלומים של אותם המשקיעים האלה שמחפשים את הבית סבתא הזה, אני אגיד במרכאות, שזה בעצם אותו מגרש של ה-600, 700, 800.
אז זה האזור, זאת אומרת, זה אחד האזורים הראשונים של יהוד?
לא, זה לא דווקא. אותם השכונות המרכזיות המרכזיות בעיר, זה בעצם נווה עובד, שהיום כולם מכירים את זה כמרכז העיר, לא כנווה עובד, לא כגבעת אביה.
תגדיל את מרכז העיר למי שרוצה ברחובות.
מרכז העיר זה מרחוב ויצמן בצד הצפוני שלו, עד רחוב, סליחה, רמז בצד הצפוני שלו, ויצמן בצד המזרחי שלו. העצמאות, שהיום כבר נחשב ליבת העיר, שעבר התחדשות עירונית מאוד מאוד גדולה.
תכף נדבר על זה.
רחוב העצמאות נמצא בעצם בדרום, ובמזרח ובמערב זה רחוב הרצל, שגם הוא חלקו עבר התחדשות מאוד יפה.
אוקיי. אז אתה אומר שזה האזור שבעצם זה ההתחלה של יהוד.
זה ההתחלה של יהוד, זה מרכז העיר שבתוכו יש שלוש שכונות, אבל אנשים פחות מכירים את השם שלהם. נווה עובד, גבעת אביה וליבת העיר.
אני רוצה להגיד לך שאני אף פעם לא התמקדתי ביהוד. אני הסתובבתי ביהוד, עניינה אותי, אפילו בחנתי בפעם עסקה, אבל אף פעם לא התמקדתי בה בחקר שוק ללמוד אותה. ואני לומד ממך, אני ממש לא מכיר את העיר ברמה הנדלנית, ואני לומד ממך, אבל היא מאוד מעניינת אותי, אני הרבה מסתובב בסביבה שלה, יושב עכשיו בביג החדש,
אזור מעולה,
בקפה למעלה, בקומה השנייה, ועושה את הפגישות שלי, למטה אני קונה בכפר השעשועים מתנות לנכדים שלי, יש שם דרך אגב, הנה אני מוכן לפרגן להם, יש שם חנות של כפר השעשועים עם שני שותפים, מדהימים, מדהימים. תקשיב, שירות כזה מגיע להם.
חד משמעית.
מגיע להם פרגון אפילו בפודקאסט שלי.
חד משמעית. הם ישבו בעבר בסעדיה חתוקה. מכיר את, 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 את הנפשות הפועלות שם.
אז בוא, אז אנחנו מדברים על עיר ש... ממתי היא עיר?
באזור שנות ה-90, 2000, קודם כל ב-2003 היא התאחדה עם היישוב מונוסון, נווה אפרים.
כן.
שעד היום, גם באיחוד, קיבל את האוטונומיה ביחד עם חברי מועצה שנמצאים היום בעירייה. בעבר הם היו מועצה מקומית, אבל היום יש להם בעצם איזה מין נציגות שעדיין נותנת להם להחליט את צביון היישוב ואת כל הפרמטרים שהם רוצים לשמר למרות החיבור ליהוד. כדי להיקרא עיר, אני חושב שצריך מעל 24 אלף תושבים, אז זה קרה בשנות ה-2000 ביחד עם האיחוד, האיחוד היה ב-2003, היום יהוד מונה 32, 33 אולי, אלף תושבים. זה בגדול כ-6,500 בתי אב.
אני חייב להחמיא לך, אתה יודע, זה... אני יושב ושומע הרבה מטווחים. אין שליטה כזאת, אני לא מכיר שליטה כזאת. כל הכבוד.
אני חושב שזה...
מתענוג. לא, אני פשוט מתענג לי פה.
זה אחד מהדברים שקודם כל מעניינים את המשקיעים. אם אני...
לא, זה קודם כל צריך לעניין אותך כדי להיות מקצוען.
חד משמעית.
ואני חושב שמתווך שמתווך בעירו ושולט בעיר, בגלל זה גם צריך להתמקד בעיר, ויודע את כל הדברים ומכיר את כל המטריה, הוא יכול להיות המתווך הנכון שאני רוצה לקנות דרכו. ואתה יודע מה, אני רוצה שכבר נלך ליתרונות של העיר. התחלתי כבר והקדמתי ואמרתי שהעיר הזאת היא עיר שיושבת במרכז, יושבת ליד מחנה צבאי,
יושבת ליד שדה התעופה.
יושבת, או, אז בוא, תן לי את ה... קצת תזכור לי אותה מבחינת תחבורה, מבחינת תעסוקה, מבחינת תעשייה, הרי עיר תעשייתית, היו בה מפעלים, עדיין יש בה כמה?
עדיין יש בה מפעלים, יש בה את אזור של משרדים, הייטק, לא מעט מהחברות הגדולות.
תאפיין לי אותה.
אז קודם כל יהוד, מבחינת היתרונות שלה, היא כמו שאתה אמרת, בהתחלה, היא בעצם איזשהו... מרכז שנותן לך את הלב בעין הסערה. זאת אומרת, אתה קרוב להכל, אתה במרחק רבע שעה 20 דקות מתל אביב. אם אני אלך אפילו קיצון עד הים, אתה 25 דקות, 30, אם אנחנו נתקלים בשעות אומס. אנחנו ליד או סמוך ללב ליבו של גוש דן, שזה מהרצליה פתח תקווה עד לחולון ובת ים וראשון, מן הסתם השכנות שלנו יותר הרחוקות מבקעת אונו, זה רמת גן וגבעתיים, שרמת גן וגבעתיים גובלות כבר את קריית אונו. אז קודם כל אנחנו באמת טיפה רחוקים, יש את השקט ואת החוויה המשפחתית הקהילתית הזאת, אבל זה לא, אני קורא לזה ארדקור של גוש דן מרכז. אז זה בעצם אחד היתרונות המרכזיים, שעדיין יש פה שטחים ירוקים, ועדיין יש פה בתי קרקע. לא כל פיסת אדמה נהפכת לאיזה גורד שחקים. אמנם יש פה את ההגבלה של אזור, של אזור התעופה, שמגביל את, כמובן, ברדיוסים זה מסוימים, שהבנייה לא תעלה מעל גובה של 14 קומות. בגלל זה יש לנו גם השכונות החדשות ביותר, אם זה במונוסון, אם זה באור יהודה, אם זה ביהודה גנים התלויים, שכל הבנייה שם מאופיינת עד 14 קומות. בגלל הקרבה לשדה התעופה. הרבה גם חושבים שזה איזשהו חיסרון, בגלל הרעש. בתור ילד שגדל בעיר, אני כבר לא יודע לזהות מתי יש ומתי אין, אבל משיחות עם מי שכן גר או מי ש... נכנס כחדש לעיר, אומר שהוא שומע את זה יותר כשהוא בחוץ. כשהוא בבית, אז יש לך את כל המנגנונים של הבנייה החדשה, עם הזכוכיות המחוסנות ועם כל הבנייה שנועדה למנוע את ההפרעה הזאת שאתה בתוך הבית, על אחת כמה וכמה, שהרחיקו את הנתיבי תעופה מיהוד.
אז בוא נמשיך ונחזור לתעשייה ולתעסוקה ולתחבורה. אמרת שדה תעופה שהוא ממש 2 מטר.
נכון, יש לנו את שדה התעופה, שאנחנו נמצאים במרחק כביש וחצי, אני אגיד את זה, באמת 4-5 קילומטרים. בדרך, אווירית זה 2 קילומטר.
אווירית כולנו יודעים, כשהמטוס נוחת, אנחנו עוברים על אור יהודה.
רואים את זה,
בדרך למסלול.
נכון. יש לנו אזורים מאוד מפותחים באזור, אם זה אזור התעשייה אפילו שמסתמך על אור יהודה, אם זה אזור התעשייה וההייטק שנמצא ביהוד, התעשייה האווירית.
אתה מדבר על אזור התעשייה שהוא מהכניסה איזה?
מהכניסה הראשונה המזרחית.
המזרחית.
נכון, זה הכניסה של הביג החדש, שגם הוא עדיין בהתהוות.
תקשיב, הביג הזה שינה שם את פני הדברים.
מאוד 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 מרשים.
אבל כשאתה נכנס את ביג, אתה עובר את ביג, זה בעצם אזור התעשייה הישן, שאני אי פעם הייתי קונה שם,
יש שם
את אורלוטקס, זה של הבדים, שפעם הייתי קונה, שהם היו במחירים סבירים, שהם הייתי קונה שם את המצעים שלי, אבל יש שם עוד מפעלים.
יש שם גם הרבה מוסכים, הרבה מקומות מורשים לתעשיית הרכב. יש שם גם הרבה בעלי מקצוע, אם זה בעברן גירון, בשבזי, שזה, קודם כל יש שם גם מכון טסטים, מאוד טוב, שזה הרבה זגגים, נגרים, מתעסקים בשיש, בעצם כל המלאכה שאפשר לחשוב עליה, וגם חברות כמו HP נמצאות שם, אחד מהמעבדות של לנובו. זאת אומרת, יש שם גם וגם וגם וגם, יש שם גם תעשייה אווירית מאוד גדולה. מהבחינה קודם כל של תחבורה, אנחנו נמצאים באמת במרכז ונגישות של צירים מאוד מרכזיים, אם זה כביש 1 שמוביל לכביש 6 גם, אם זה כביש 4, איילון, 461.
בוא נגיד שכביש 1 הוא ממש במרחק קצר, ואנחנו צריכים מהחיבור שם
לרדת ל-461
או
ל-412, לכיוון ראשון בדגן, ואז משם יש את ההתפצלות לכביש 1 שמוביל או לאזור תל אביב, למערב כביש 20 איילון החדש, או לכביש 1 לאזור מזרח.
בדיוק.
אם חוצים אותו ולא יורדים, אתה מגיע כבר לראשון. גם ראשון היא נחשבת שכנה מאוד קרובה. כביש 44, חולון יפו. סליחה, לוד יפו. יש לנו גם בצד היותר מערבים, אני הולך דרך 461 לכיוון מערב, אני מגיע לצומת גאה, שם אני פוגש או להמשיך לכיוון רמת גן, אזור וינטר, ואז אני מגיע מיד ליד אליהו ששכונת התקווה, זאת אומרת הנגישות גם לאור יהודה, סליחה, לתל אביב באזורים המזרחיים שלה, הדרום מזרחיים שלה, ממש קצר, זאת אומרת, ב-7-8 דקות אני כבר מגיע ליד אליהו.
יש לך גם את הכביש לפתח תקווה שאתה נוסע מקבית. דרך בארות יצחק.
יש לנו את כביש 40, שמחבר לאזור התעופה שנכנס לפתח תקווה בצד היותר צפוני שלו. בעצם מחבר אותנו לכל הצירים כדי להיקשר לכל גוש דן, מרכז, השרון, השפלה. אין כביש או אין אזור שהוא לא נגיש, אתה באמת חומר, אני עושה עיקוף על עיקוף על עיקוף כדי להגיע לאיזה עיר מסוימת באזורים האלה. אז מבחינת תחבורה...
אז אנחנו, בוא, אנחנו מבינים שגם יש לנו תעשייה, שהיא תעשייה, היום כבר זה לא תעשייה כבדה, היום יש לנו תעשיות, יש לנו מוסכים, יש לנו את הביג, את המרכזי קניות.
נכון, מסעדות מאוד טובות
יש
שם.
יש לנו מסעדות, יש לנו, אמרנו תחבורה ויש לנו את כל מה שצריך, זאת אומרת, ויש לנו תעשיית הייטק.
נכון. זאת
אומרת, יש לנו משרדים של הייטק שאיפה הם מתרכזים בעיקר.
גם באזור תעשייה, ממש ממול אזור התעשייה האווירית.
עכשיו, יש לנו, חוץ מביג, יש לנו גם קניון ויש לנו מלון.
יש לנו את מלון אביה, שהיום הוא כבר נהרס.
באמת?
כן, הוא נהרס מזה מלון אביה ממש בזמן האחרון. זה במרכז, שכונת קריית הסביונים.
מה זה נהרס? הולכים לחדש
כן,
אותו?
כן, 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 כהתחדשות עירונית, יבנו שם שתי בניינים.
מורידים אותו כמלון
כן,
בכלל,
כן,
לגמרי.
כן, לגמרי. הוא בעבר שימש, היה מלון מאוד מזה מפורסם, ששימש בעיקר טייסים מכל העולם, אגב.
אני חושב שבגלל זה עשו אותו.
כן, כן, זה היה הייעוד שלו הראשון. ששימש את אותם הטייסים שהם מגיעים לקונקשנים, בין אם זה ליום, בין אם זה לכמה שעות, או אפילו טיפה יותר.
כן, קריבה לשדה תעופה.
כן, ולאט לאט,
עם
שיטת ה-Airbnb אפילו, שאתה בלוד אתה מוצא דירות כאלה, ובכל מיני אזורים שהרבה יותר קרובים, אז השימושים אליו הם
אחרים.
אני לא אגיד למה בשנים האחרונות הוא שימש, אבל אפשר להבין מה הגיחוך הזה. והחליטו באמת שהוא לא שמיש, הוא לא יעיל, הוא לא רווחי קודם כל, ובעשור או ב-15 שנים האחרונות הוא פחות שימש כמלון אביה, אלא הבריכה ששימשה את המלון הפכה להיות בריכה ציבורית, מעבר לבריכה שהייתה ביהוד.
ומה קורה עם הקניון שהיה לידו?
הקניון הוא פעיל, אני זוכר אותו לאורך הגלגולים שהוא עבר כיליד העירה בעבר עד לפני 15 שנה, קולנוע רבחן, ממש אהבנו ללכת לאזור שם, עוד שסרטים היו עולים 20 שקלים.
זה בעצם מה שהחזיק אותו, בגלל שהקולנוע היה מביא גם אנשים מחוץ לעיר.
הרבה קל מבחוץ, כן, כן, היה קורה לכל הבקעה.
אפילו אנחנו הגענו בעבר שלא היה קולנועים בטח בסביבה, היינו הולכים לשם כדי לראות שם סרט לפעמים בשבת.
אז היום המרכז הזה הוא עדיין פעיל מאוד.
גם היה שם מסעדות שפתוחות בשבת. כל המזון, כן, אני זוכר מה זה.
היום הבעלים שלו הוא אדם שהוא דתי, הקניון הוא לא פעיל בזה בשבת. כן, לא, אפשר להגיד שחד משמעית הוא לא פעיל בשבת. לרגע עיררתי עם המכון כושר שם כן פתוח, אבל לא. אני זוכר שאני בדקתי את זה.
אז עכשיו אנחנו קצת מכירים מה קורה מסביב, את היתרונות של העיר. מעבר לזה שבנושא של תעסוקה, כבר אמרת קודם שאנחנו כל כך קרובים. אנחנו במרחק נסיעה לתל אביב ולראשון ולאור יהודה ולפתח תקווה.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו עולים על כביש 40 לכיוון סגולה, אנחנו בזמן לא גדול, אנחנו גם באזור תעשייה סגולה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בפריים פריים פריים לוקיישן, גם בנושאים האלה, ועדיין זה אזור, עדיין בועה כזאת.
נכון.
היא בועה שעוד לא קיבלה את הנפח הגדול שלה, ובאמת היא עדיין, אתה יודע מה, היא עיר בתולית עדיין, לדעתי.
היא עדיין נקראת
לדעתי,
בתולית,
לדעתי, כן. לדעתי עיר בתולית. אז עכשיו אני רוצה שקצת ניכנס ונכיר את האוכלוסייה. מי גר ביהוד?
מי היה גר או מי גר היום?
אתה יודע מה? תתחיל. מי היה גר ומי גר היום?
בהקמה שלה יהוד התאפיינה בעיקר על ידי תימנים, כמעט 60% וטורקים. ועוד 10%, אתה יודע, שהתערבבו, אחרים, מה שנקרא. לאורך ההתפתחות שלה היא באמת התגוונה, נכנסו לשם כל העדות, המינים, ובאמת, היום היא מכילה גם אוכלוסייה מאוד מעורבת, גם מבחינה של האיכות הסוציו-אקונומית, טווחי הגילאים, הרכבי המשפחות, זאת אומרת, היום ייעוד מכילה כל חיה וכל צורה. יש לך את האזורים שהיום גרים בהם יותר הזוגות הצעירים, שזה התאפיין יותר באזור הגנים התלויים, שזה מרכז העיר שעבר התחדשות עירונית.
תגדיר לי את מבחינת רחובות, אני אוהב
להגדיר רחובות. רחוב הרצל, וינויז, העצמאות.
ממש מרכז.
ממש מרכז העיר, שם גם באמת אפשר היה למצוא בזמנו לא מעט הגרלות שהיו, לא מעט מחירים מסובסדים במהלך הבנייה, כל מיני תוכניות מדיניות עוד לפני שהיה את הגרלות של המחיר למשתכן, היה את הדירה בהנחה, שם באמת אנשים חיפשו את עצמם. יש ל...
תן לי סדרי גודל של מחירים שם ואיזה דירות יש שם.
ספציפית לאזורים האלה?
כן.
היום זה נחשב אזורים מאוד חזקים בעיר. ארבעה חדרים בגדול נמכרת בסביב ה-2,800, 2,750, אם אני הולך ככה לשוק של החצי שנה האחרונה.
אז אנחנו לא כבר, לא עיר בהתחלה, אנחנו כבר עיר רציני.
נראה לך, זה האזור שנחשב היום מאוד חזק בעיר, בגלל שזה בניינים... הכי חדשים באזור.
אתה מדבר על 28,000 שקל למטר, זה הרבה.
נכון, 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 נכון.
אוקיי.
לעומת זאת, יש לך בנווה עובד, שם יש לך לא מעט צטמאות, שזה יותר בחנה סנש, יותר בארלוזרוב, קצת בוויצמן, בעצה הפרסק. שם אתה יכול למצוא דירות של ארבעה חדרים, חדשות מהטעם, אני לא מדבר על הישנות שעברו איזה שהם שיפוצים כאלה ואחרים, שם אתה תוכל למצוא את אותה הדירה ב-2.5. אמנם יש לא מעט אילוצים, גם כשאתה קונה בתאמה, בבניין שעבר תאמה,
תאמה 1,
כן. תאמה 2 זה עולם אחר, זה כמעט, אפשר להסתכל על זה כבנייה חדשה. אז אותם הבניינים האלה, למעט מעלית שהיא טיפה צפופה ולובי שהוא טיפה צפוף, הדירות החדשות הן דירות חדשות לכל דבר. התשתיות הן אומנם של בניין שהוא ישן, החניות, האזור עצמו. וזה באמת מה שמבדיל ב-300,000 האלה בין אותם הבניינים בתמות לבנייה החדשה, שזה הגנים התלויים, שזה אותם הבניינים בעצמאות, בהרצל, בווינויז.
אוקיי, בוא נתקדם עוד, תכוון אותי לעוד שכונות.
יש את קריית הסביונים, שהיא שכונה שנבנתה סביב 95, שנות ה-2000, בעיקר...
היא איפה יושבת? זה האזור של המלון?
זה האזור של המלון, יושבת בעצם במערב העיר. היא גובלת בגני יהודה ואת כביש 461, שם נמצא גם הקניון. והיא נבנתה ממש כמקשה אחת, סוף סוף שכונה, כן, הקניון של העיר. שם גם נמצאות החטיבות ביניים, חטיבת פסגות וסריינים.
הגדילו את הקניון או שהוא נשאר בגודלו?
לא, הוא נשאר בגודלו, אבל לאחרונה הוא עבר איזה שיפוץ מאוד מקיף, ככה סגננו את החנויות שם מחדש, והיום הוא מאוד פעיל, אני אישית מאוד אוהב לטייל בו, יש שם לא מעט בתי קפה, מסעדות טובות, כל מה שבעצם מרכז קניות טוב באמת צריך להציע הוא מציע.
מצוין.
הוא בעיקר משמש גם מעבר את אותם האנשים שמאים מבחוץ, את אותו קהל שגר בקירת הסביונים, שהוא מאופיין באותם התושבים הוותיקים שקנו בהקמה של העיר, למרות שהיא בת 20-25 ולפעמים גם בבניינים מאוד מאוד ספציפיים, כמעט 30, היא עדיין לפעמים יותר יקרה מהבנייה החדשה של העיר. וזה רק בגלל הטייטל שנוצר סביבה. כי חוץ משלושה רחובות שבהם יש את הבנייה הרוויה, כל קירת הסביונים זה קוטג'ים. ואמרתי קודם, היא נבנתה בשנות התחילת 2000, שבהם באמת עשו תכנון שכונתי, שזה המרכזים הקהילתיים, וזה הגנים, וזה הפארקים, וזה האזורים הירוקים. כל יהודה נבנתה או שכונות ישנות מאוד, שאז לא היה את ההסתכלות השכונתית, או בעצם כל האזורים הסביבתיים שמתפתחים, אם זה מוסיפים גן, מוסיפים אזור שהוא ירוק, לוקחים איזה כמה בניינים ועושים להם התחדשות עירונית, או תמאות, אבל עדיין אין את ההסתכלות הכוללנית של שכונה, אתה עדיין תצא החוצה בחלונות, בגנים התלויים, ולא מעט מהנוף שלך יהיה בניינים של שיקונים של 3 או 4 קומות.
השאלה מה הצפי שלה היא מבחינה עתידית?
יש טבעות באזור, יש טבע על אזור הגנים התלויים, שבאמת מאגד גם את הבניינים שעדיין לא עברו, שעתידים לעבור. כמעט כל בניין שם יודע בדיוק כבר מה העסקאות שלו למול היזם, כבר בכולם יש זה יזמים. כבר כמעט כל השכונה הזו ספציפי של אזור הגנים התלויים, אני לא קורא לזה שכונת הגנים התלויים, אבל זה באמת קיבל איזשהו טייטל וכל הכבוד לחברת האורה שמתגעה את השם הזה מהפרויקט הראשון ב-2011, שבאמת קרא לזה בפרויקט הראשון שלה, וגם הפרויקטים שהם לא של האורה זרמו על השם הזה. ובאמת זה הטייטל של האזור היום, למרות שחלקו בליבת העיר וחלקו נמצא בנווה עובד, עדיין זה הטייטל של האזור הזה. ולפעמים אנשים קוראים לזה גם כן בשם השכונה הזו. אז נחזור לקריית הסביונים. קריית הסביונים, מי שגר שם, הם אותם התושבים הוותיקים שאוהבים את העיר, אוהבים את השכונה, אוהבים את זה שזה טיפה מופרד משער העיר. גם הקהל הסוציו-אקונומי שם, יש קצת הבדל, אי אפשר להגיד שלא. התחזוקה העירונית היא נמצאת בצורה טיפה יותר טובה. היום גם ראשת העיר היא מהאזור.
מי זה?
יעלה מקליס. ולאורך כל השכונה יש את אותם הגנים, גני ילדים, לאורך הגדילה שלהם כמקבצים. יש שם את בית הספר היסודי, היובל, שהוא היום ברמה הגבוהה ביותר בעיר. וחטיבת הביניים, שגם כן נמצאת שם, שתי חטיבות הביניים שמאגדות את כל העיר. ורק בתיכון אתה בעצם פוגש את שער העיר, ואת אפילו תיכון מקיף, יהוד קוראים לו. אז הוא בעצם מקיף קצת מעבר.
איך יהוד מבחינת שטחים של בנייה עתידית?
אין לה הרבה. ובגלל זה רוב העיר נבנתה בשנים האחרונות כהתחדשות עירונית, כתמאות, כפינוי בינוי באזורים האלה שדיברנו עליהם קודם, אבל
כשאתה מדבר על התחדשות עירונית, שנבנים הבתים של ההתחדשות עירונית, מי הדיירים החדשים שבאים לתוך הדיירים?
הדיירים החדשים הם מגוונים. יש הרבה משקיעים שבאים וקונים במחירי פריסיילים ומתכננים לצמוח יחד עם השכונה, כי הרי ידוע וראוי שברגע שאתה קונה בית בהתחדשות עירונית, בין אם זה ישן שמתפנה או בין אם זה חדש במחירי פריסייל, לאורך החמש או העשור הקרוב, המחירים רק יעלו שם כי השכונה הולכת להתעצב. בשנים הראשונות זה עדיין לא ממצא את הפוטנציאל שלו. אז כן יש את המשקיעים שקוראים לזוגות צעירים שסוחרים שם את הדירות, לזוגות מבוגרים שסוחרים שם דירות, שבעצם מזכירים את הבתים הישנים שלהם וסוחרים דירות שיותר נגישות עבורם. יש זוגות צעירים שקונים והם יכולים להרשות לעצמם עם מימון כמעט ומקסימלי. 70-75%.
אבל אתה רואה שהצעירים נשארים היום ביהוד?
כן, קודם כל יהוד היא, כמו שאני נשארתי בה, גם אחותי הגדולה נשארה בה, והרבה אנשים שאני גדלתי איתם.
השאלה אם לאלה שהיום, חברים שלך, בני הגיל סביבך, אחותך, יש להם מה לקנות היום ביהוד?
זה תלוי מאוד
בה. אני לא זוכר, אני זוכר שיש בה התפתחות, אבל אני לא זוכר שהיא בקצב מסחרר.
שוב פעם?
מבחינת כמויות בנייה.
אז כמות בנייה היא הולכת וגוברת עם השנים. היה את כמה פרויקטים הספציפיים שהיו, שדיברנו עליהם קודם. יש עכשיו פרויקט מאוד גדול שמתאחד עם כל השכונות החדשות של ביקת אונו, של קריית אונו ואור יהודה, בית בפארק, אונו פארק, ובעצם מתאחד עם האזור של יהוד, שזה בעצם מזרחית ל צומת סביון, שזה באמת, אם שאלת קודם על השטחים הנוספים של יהוד, אז זה באמת פרויקט שסוף סוף בונה בשטחים שלא נבנו עד היום ביהוד. רוב הבנייה שדוברה היום ביהוד, דוברה כהתחדשות עירונית, דיברה על השטחים של המידר בשכונת מקבי, דיברה על, על אותם האזורים של קצנלסון, בן צבי, שבזי, מואליבר באזורים הפחות טובים שלהם, אבל לא דובר כמו היום בפרויקט שאגב הוא כבר יצא מגדר התכנון והיום בשלבי בנייה, בחפירות, גם אחת מהגרלות של המחיר להשתכן האחרונות הייתה על בגדול משהו כמו 360 אם אני לא טועה דירות למחיר למשתכן שם. אמנם זה ממש לא כל הפרויקטים שמתוכננים באזור הזה, אבל יש שם באזור ה-3,000, כמעט 4,000 בתים שמתוכננים באזור. זה יגדיל מאוד את ההיצע, אמנם זה יהיה בבנייה שהיא לדעתי תהיה מאוד יקרה ביחס לשער העיר, כי היא תמשיך את קריית הסביונים ותהפוך להיות קריית הסביונים החדשה במרכאות. יש כבר תכנונים לאיך לקרוא לשכונה, אבל היא לא תהיה העצה לזוגות הצעירים לדירה הראשונה. מה שהם כן היום עושים, ובאמת עם ההסתובבות של הזוגות הראשונים שבאמת אחרי חתונה, שממנפים את עצמם ובאמת מתכננים את הגדילה הפיננסית והנדלנית שלהם להגיע לנחלה הזו במרכאות. נחלה הזו די רחוק, אבל אני מתכוון בעצם לבית, למגורים שאתה בעצם מחכה לו, שזה החמישה, שישה חדרים בבניין שהוא מודרני. זה מה שאנשים בעצם, זה מחפשים היום. וכדי להגיע לשם, אתה צריך לקנות היום דירה באזור שהוא ישן יותר, בין אם זה לפני השבחה, או בין אם זה במחירי פריסייל, בין אם זה באזורים של פינוי בינוי או בתמאות, ולאט לאט עם השנים לעשות את הסיבובים ולהגדיל את העונה עצמי.
אני רוצה להבין עכשיו, אתה יודע, מקשיבים לנו חבר'ה ואומרים ככה, אתה יודע, זה נשמע לכאורה לפי המחירים ולפי מה שאמרת, שלכאורה זה עיר שמי שיקנה בה היה בן אדם שרוצה לגור בה. אנחנו לא נכנסנו למחירי סחירויות, אבל זה פחות נשמע למשקיעים. והשאלה אם הבנתי נכון, או שאתה חושב שלמשקיע בנדלן יש מה להיכנס לשם?
להפך, אני חושב שיש הרבה לאיפה להיכנס לאזור הזה, בגלל האהבה של התושבים להישאר באזור. על אחת כמה וכמה שיש הרבה הגירה חיובית ליהוד ולביקת אונו בפרט, נדבר על זה עוד מעט. אבל יש הרבה הגירה חיובית ליהוד כל האזורים שדיברנו עליהם קודם, השכנות שלה היותר ארדקור, אני קורא לזה במרכאות, מגבעתיים, מרמת גן, מתל אביב, מחולון, מראשון.
כן, אבל אתה עדיין מדבר
אבל
פה,
לא, לא.
אתה עדיין מדבר פה על סכומים שהם סביב ה-2.6, 2.7, 2.8, 3.
יפה.
זה לא פשוט לכל זוג צעיר.
יפה. בגלל זה עדיין יש הרבה זוגות שסוחרים, הרבה מאוד מהמשפחות שגרות, ובוא תגיד אפילו נולדו בעיר, הקימו את המשפחה בתוך העיר, בגלל שהם לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את אותן הדירות שעולות 2.8, הם סוחרים את הדירות האלה שעולות 2.8. בסכומים של 6,500, 7,000, תלוי באותו סדר גודל של הבניינים. יש גם טיפה יותר, טיפה פחות. השאלה, גובה, שיפוצים, הצמדות, מחסן, חנייה, שתי חניות. בפרויקטים החדשים, הישנים יותר, תלוי מאוד. אבל הטווח הוא באזור ה-6,800-7, ותיקח עוד כמה מאות פלוס מינוס.
זה הטווח הסחירויות בכל העיר?
זה טווח הסחירויות של 4 חדרים בבניינים היותר מודרניים.
איך הסחירויות, אם יש בכלל בבני בית, באחד משפחתי?
אחד משפחתי זה תלוי מאוד באיזה אזורים, אבל זה בעיקר, אפשר לחלק את זה לשתי סוגים עיקריים. את אלה שעברו חידוש מהותי, בעצם שיפוט שהוא יסודי, או הקוטג'ים החדשים. וגם שם לפי הגדלים, אבל בגדול, סביב ה-15,000, לקוטג'ים או לבתי קרקע הגדולים. זה בדרך כלל גם בא עם יחידת דיור כזו או אחרת, ואז זה יכול להיות לאיזה בן מתבגר, לאיזה עסק משפחתי קטן, או בעצם לסחירות משנה. זה גם משהו שהוא מאוד נפות, אנשים לפעמים סוחרים בתים כאלה ועושים הם בעצמם את ההתאמות כדי שיהיה להם את היחידות האלה, כי שוב פעם, שכירויות זה מאוד נפוץ פה באזור הזה, בגלל שלא מעט זוגות ומשפחות עדיין לא יכולים להרשות לעצמם את אותן הדירות האלה, אז הם קונים דירות ישנות יותר, מזכירים אותם וסוחרים. יש איזה משפט מאוד מוכר בעולם ההשקעות, תקנה איפה שאתה יכול ותגור איפה שאתה רוצה. אז זה גם כולל באזורים, אבל על אחת כמה, כמה, כמה וכמה, באיזה סוג דיור אתה רוצה לעומת מה אתה יכול.
תקשיב, אתה לא תאמין, אנחנו כבר בסוף הפרק.
הזמן טס.
ואתה יודע, אני חשבתי שאני אספיק לדבר איתך על התפקיד המתווך, ושאני חושב שאתה לקחת אותו בצורה שאני יכול להודות, שאם כולם היו כמוך, לי הייתה בעיה כמלווה משקיעים. אבל אני חושב שגם אני לא צריך לדבר איתך על זה, שאני הקשבתי לך, ולא הרבה הצליחו לגרום לי שאני לא אדבר הרבה. ופשוט זה תענוג לשמוע את הידע שלך.
שמח מאוד לשמוע.
וזה רק משמח אותי שהאינטואיציה שלי עבדה נכון, ושהצעתי לך לבוא, ולא עשיתי טעות, להפך, אני חושב שעשיתי טוב לכל מי שמקשיב לנו. ובאמת, הארת את עינינו לגבי יהוד שאני מודה, חוץ מלהסתובב בה ולעבור בה וכל מה שזה לא יהיה, אפילו עכשיו בדרך לסביון, שאתה עובר דרך יהוד שם, דרך כל הבתים אחת, הבתים אחת ליד הכיכר שמיד נכנסים לסביון אחרי זה, איך זה נקרא שם?
יש לך את רחוב מוצקין ויש לך...
שזה איזה שכונה?
שזה ממש הגבול, זה נחשב נווה עובד.
נווה עובד. בקיצור, מאוד יפה שם, זה אפילו נראה חלק מסביון, למרות שיש הבדל גדול בין הגודל של הבתים וכל מה שיש שם, והמכוניות שחונות בחוץ. אבל בהחלט אני חושב שזה סוג חממה שבהחלט צריך לשמור עליה, ועיר יפה, ואני מקווה שידעו בחוכמה להוביל אותה ולעשות אותה כמו שעשו אותה עד היום, ולא להפוך אותה לאיזה משהו ככה המוני ויותר מדי בעייתי. אז באמת המון תודה.
תודה
המון
לך.
המון תודה, זה לא מובן מאליו שבאת לירושלים, והנה עשינו שידור חי.
קצת נלחצתי מזה,
האמת. הפודקאסט יעלה כבר היום. לא, אתה דיברת כבן אדם רגוע והכל בסדר. וגם היום נעלה את זה עוד מעט גם בערוצי האודיו. ואין לי ספק, אין לי ספק שזה רק תחילה של... תראה, אנחנו בגיל של הילדים שלי.
נכון, חל.
אבל אין לי ספק שזה תחילה של חברות. ואני ממש מודה לך.
תודה רבה לך.
ואנחנו עוד נהיה בקשר. ולכם... תמשיכו להשקיע ותמשיכו לעשות, ואנחנו היום ניפגש, לכל מי ששומע את זה בלייב, היום אנחנו ניפגש בזום נדלן עם קולדן, עם אראל קולדן, ונמשיך לשמוע.